שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, על פרשת ויקהל, שבת פרשת שקלים, ולהפטרתה כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. השיעור מוקדש במלאת שבעה לזכר עין ג' החיילים שנהרגו בהתרסקות המסוקים.
ערב טוב. ארבע פרשיות. אנחנו מתחילים השבת בסדרן של ארבע הפרשיות, מוביל איתו גם חידוש נוסף, והוא שינוי בסדר ההפטרות. מבראשית ועד כאן למדנו בכל ההפטרות לחבר את ההפטרות לפרשה עצמה. כך בשבוע שעבר עסקנו באליהו ומשה, ולמדנו שהעיקרון של ההפטרה שקבעו מסדרי ההפטרות חז"ל הוא שההפטרה צריכה להיות דומה לענייני הפרשה. הנוסח הוא דדמי לי. מכאן אנחנו מתחילים להיפגש בהפטרות שאינם דווקא שייכות לפרשת השבוע, אלא ששייכות למהותה המיוחדת של השבת הזאת. עכשיו ארבע פרשיות, שבת הגדול, כמובן המועדים עצמם, והריכוז הגדול ביותר יהיה בתלתא דפורענותא, שבעה דנחמתא ותרתי דתיובתא. זאת אומרת, בהפטרות בין המצרים, ואחר כך בשבע השבתות של הפטרות הנחמה, עד שבת תשובה, ומתחילים שוב מבראשית בסדר ההפטרות הרגיל. ואני מבקש לנצל את זה הפעם ולנסות לראות, זכינו השם לחיים, בתוך כל ארבע הפרשיות את הפטרותיהן, ולפתוח את זה בהפטרת פרשת שקלים. גם בהפטרת פרשת שקלים, כמו בהפטרת ארבע הפרשיות האחרות, העיקרון שמוביל את חז"ל שסידרו את ההפטרות לפרשות הוא אותו עיקרון דדמי לי. דדמי לי, הכוונה הפעם היא לא לפרשת השבוע, אלא לאותה פרשייה מבין הפרשיות. אני רק מזכיר הערה אחת שהיא פשוט חשובה למידע. ישנה מחלוקת תנאים, שאנחנו כולנו, בכל הנוסחאות, נוקטים בדעה אחת בה, אבל ישנה דעה תנאית שבשבתות האלו לא קוראים במפטיר את אחת מארבע הפרשיות, שקלים ואחר כך זכור, פרה והחודש, אלא שפשוט ארבע הפרשיות האלו מחליפות את פרשות השבוע. כלומר, באה פרשת שקלים והיא פרשת השבוע. להלכה אנחנו לא נוקטים כך, אלא מפטירים בפרשת שקלים. מפטירים בפרשת זכור וכך הלאה. ראש חודש אדר, כך פוסק השולחן ערוך, מקור מספר אחד, ראש חודש אדר הסמוך לניסן. אני רוצה בהתחלה לראות קצת את ההלכה שמובילה להפטרה שלנו, ולנסות לראות את ההפטרה המיוחדת שלנו השבת, גם בפני עצמה, גם כמחוברת לפרשת שקלים, ולעניות דעתי, כפותחת את כל נושא ארבע הפרשיות, ואולי את הנושא של אדר, ניסן, פסח, נגיע לזה בעזרת השם עוד מעט. ראש חודש אדר, זו לשון השולחן ערוך, הסמוך לניסן. זו הערה חשובה מאוד, שנפקותה זה השנה, בשנה מעוברת. לעולם לא נקרא את ארבע הפרשיות באדר הראשון, אלא באדר השני. ולכן ראש חודש אדר הסמוך לניסן, שחל להיות בשבת, זה לא כמו השנה, אם ראש חודש היה חל בשבת עצמה, קוראים פרשת שקלים שהיא כי תישא עד ועשית כיור נחושת, ומפטיר ויכרות יהוידע. ומוציאים שלושה ספרים, באחד קורא פרשת השבוע, ובשני של ראש חודש, אם זה שבת וראש חודש, ובשלישי קורא מפטיר בפרשת שקלים. העיקרון מובן, המשך דברי השולחן ערוך הוא, ואם חלה השבת לא בראש חודש עצמו, קוראים פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר. כמו אצלנו השנה. מדוע קוראים פרשת שקלים לפני ראש חודש אדר בכלל? רש"י במקור 2, קוראים בפרשת שקלים להודיע שיביאו שקליהן באדר, כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה, כדי אמרינן בגמרא. אני מזכיר גם את זה לידע ראשוני במהירות. בפרשת התמיד אנחנו אומרים את הפסוק הידוע, עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ומזה לומדים שצריכים עם התחדשותה של השנה להביא מן התרומה החדשה. לצורך קורבנות התמיד, קורבנות הציבור, והתרומה החדשה היא התרומה שמתחילים לקחת מהלשכה, מהכסף שמתחיל להיכנס, או מתחילים להוציא ממנו בראש חודש ניסן. ראש השנה לתרומה הזאת הוא ראש חודש ניסן. כדי שיגיעו לזה שעד ראש חודש ניסן יתרמו, מתחילים להשמיע על השקלים חודש לפני כן מראש חודש אדר. אנחנו שקוראים בתורה זכר לפרשת השקלים, בשבת הסמוכה לראש חודש, ואם השבת חלה בראש חודש, אז ודאי בשבת שהיא ראש חודש, מתחילים לקרוא פרשת, קוראים את פרשת שקלים, ומשמיעים על השקלים. עד כאן הפתיחה. השולחן ערוך הזכיר תוך כדי הדברים שמפטירים בויכרות יהוידע. נראה רגע את הדברים במקורם בברייתא בגמרא במסכת מגילה. שם הדברים מופיעים כמעט אותו דבר, אבל אני רוצה לראות את המכלול כולו, ובואו תראו את ההבדל בין הפטרת ופרשת שקלים לפרשות וההפטרות האחרות שאחר כך נמצאות בארבע הפרשיות. אנחנו נתמקד בהפטרה, אבל נראה רגע את העתק. מקור 3, מגילה בדף למד, תנו רבנן. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קורין כתיסה ומפטירין ביהוידע. ואיזו היא שבת ראשונה? כל שחל ראש חודש אדר להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת. שבת הכוונה כאן שבוע, לא שבת עצמה. ומה זו שבת ראשונה? אם במשך השבוע ואפילו עד יום שישי יחול ראש חודש אדר, בשבת שלפני קוראים פרשת שקלים ומפטירים ביהוידע. עוד מעט ניכנס ליהוידע ונבין מי זה. בשנייה זכור ומפטירים פקדתי. פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, כל ההפטרה שעוסקת בפרשה של שאול ושמואל עם אגג. ואיזו היא שבת שנייה, כל שחל פורים להיות בתוכה ואפילו בערב שבת. כלומר, בשבת שלפני פורים, לא משנה באיזה יום הוא יאכול בשבוע. בשלישית, פרה אדומה. ומפטירין וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, הפטרה של פרק ויחזקאל. ואיזו היא שבת שלישית, כל שסמוכה לפורים מאחריה. השבת שבאה אחרי פורים. ברביעית, החודש הזה, פרשת החודש, ומפטירים, כה אמר השם אלוהים בראשון באחד לחודש. ואיזו היא שבת רביעית, כל שחל ראש חודש ניסן להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת. הקשר בין פרשת זכור לפקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, חבל אפילו להסביר, הוא פשוט לחלוטין. זכור עוסק במה שעשה עמלק לישראל, ופקדתי עוסק במלחמת עמלק עם ישראל. הקשר בין פרשת פרה אדומה לבזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם, גם הוא ברור לחלוטין. טהרתם של ישראל. הקשר בין פרשת החודש להפטרה של בראשון באחד לחודש, גם הוא ברור לגמרי. כל העם הארץ יהיו אל התרומה והתרומה תהיה אל הנשיא, ברור לגמרי. מהו הקשר בין פרשת שקלים, שהיא לפי הדעה הזו בחז"ל, ואנחנו נלך רק עם הדעה הזו, כפי שאנחנו נוהגים, שהיא פרשת כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו מחצית השקל וכולי, לפרשת יהוידע. רש"י, סליחה, הגמרא עצמה במקור 4 אומרת מיד, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים ומפטירים ביהוידע, אני מדלג שם על כמה מילים, זה דמילי. נכון? זוכרנו את העיקרון, זה העיקרון בהפטרות. זה דמילי. מה הדמיון? דכתיב בהפטרה של יהוידע שעוד מעט ניכנס אליה, כסף נפשות ערכו. אנחנו עוד מעט ניכנס להפטרה, ונראה שהפסוק הזה לכאורה דומה מאוד, כי מדובר בתרומה לבית המקדש. אבל לא מדובר שם לפחות בפשטות, במחצית השקל, או דווקא במחצית השקל לקורבנות התמיד, או לאדנים למשכן כמו שהיה במחצית השקל. יש עוד פרשיות של מחצית השקל. זה מחייב הבנה. ואני רוצה שנשים לב לדיוק אחד במקור התנאי, דיוק שהוא מאוד חשוב, כדאי אולי לראות אם נספיק, את ההבדל בין המקור התנאי כפי שהוא מופיע, שאגב הרמב"ם מצטט אותו מילה במילה, למקור בשולחן ערוך. ומקוצר הזמן אני עוסק רק בהפטרות. בואו נראה את מקור 3. בכל 3 ההפטרות הבאות, כשהברייתא רוצה לתאר את ההפטרה, את מה היא כותבת. נסתכל במקור בפנים. בשנייה זכור ומפטירין פקדתי. מה זה פקדתי? מילה ראשונה. המילה פקדתי זה לא נושא ההפטרה, פקדתי. זאת מילה. הנושא הוא מלחמת עמלק, הנושא הוא הדמות, שאול, שמואל, אגג, להבדיל. לא מוזכר כלום, פקדתי. בשלישית, אני מדלג שם כמה שורות ובכוונה הדגשתי בכל פעם את זה, שם ההפטרה הוא וזרקתי. וזרקתי עליכם. נוסח הברייתא זה מקור תנאי, צריך לדעת לדייק במקור. נוסח הברייתא לא עוסק בתוכן. לא כתוב בשלישית, קוראים להפטרה את זריקת המים הטהורים על ידי הקדוש ברוך הוא בגב. וזרקתי. ברביעית זה הכי בולה. ומפטירים כה אמר השם אלוקים בראשון באחד לחודש. פתיחה של הפסוק. מהו שם ההפטרה בתחילת הברייתא? ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים כי תישא ומפטירים ביהוידע. אם תשימו לב, אין שם את העיגול הקטן הזה בצילום, מפני שאין למסורת הש"ס שמחפשת את המקור לנר מצווה תורה אור, שמחפש תמיד את המקורות בצד להגיד לאיזה פסוק זה שייך, אין פסוק, כי פה לא ציטטו פסוק בברייתא. פה אמרו מפטירים באיש, באישיות, בעניין של יהוידע. זה דיוק מאוד חשוב, ותראו שהשולחן ערוך כבר במרכאות שיפץ את הברייתא. תחזרו רגע, נחזור רגע למקור אחד. ראש חודש אדר הסמוך לניסן שחל להיות בשבת קוראים פרשת שקלים שהיא כי תישא. רואים את ההבדל? ומפטירים וויכרות יהוידע. זה פסוק. הרמב״ם אגב, שכדי לא להיכנס יותר מדי לעניין, לא הבאתי אותו אפילו עכשיו, הרמב״ם מצטט את הברייתא כמות שהיא. אין בברייתא טעות. השולחן ערוך פשוט מבקש לתת לנו את הפנקס. הוא מבקש להגיד לנו באיזה פסוק לפתוח. על יהוידע יש הרבה דברים. אבל הברייתא מבקשת שנבין שההפטרה עוסקת ביהוידע, בדמות, בעניין. ומהטעם הזה, ומכל מה שנאמר אחר כך בהמשך, נדמה לי שכדי להבין היטב את הפטרת הפרשת הזאת, הפטרת הפרשה שאנחנו נמצאים בה, פרשת שקלים, כדאי לראות קצת את הסיפור של יהוידע, את התמונה של יהוידע, כי הדדמילי גם של כסף נפשות ערכו, שהזכרנו במקור 4, גם הוא לא טכני, אלא שייך למהות של כל פרשת יהוידע. לצורך זה אני מבקש לעזוב את פרשת שקלים, לעזוב את האזכורים ההלכתיים שבהם פתחנו, ולהיכנס ליהוידע. ההפטרה שאנחנו קוראים השבת, שיש בה שתי נוסחאות בפתיחה של האשכנזים והספרדים, יש שמתחילים אותה, כולם מסכימים על יהוידע, אי אפשר לחלוק בפרשיות האלה אגב. אין שום מחלוקת בפרשיות האלה, אלה ההפטרות. זו ברייתא מפורשת, כאן אין בכלל מקום לדעות. הוויכוח הוא לפעמים באיזה פסוק פותחים. אבל אלה ההפטרות, ברור לכולם, זה מקור תנאי שאין בו שום דעה נוספת. ויכרות יהוידע, זה מה שמופיע במקור 5, שהוא מקור ארוך, שנמצא לפנינו בעמוד הראשון, בפרק י' א', בספר מלאכים ב', מצד שמאל למעלה מופיע הפסוקים של ויכרות יהוידע, עד פסוקה, ההמשך הוא בין 7 שנים יהואש במולכו, שממשיך שם מצד ימין מפרק י' ב' ואילך, ושתי הנוסחאות נחלקו בין הפתיחה בויכרות יהוידע לבין בין 7 שנים יהואש במולכו. וכסדר הרגיל, השולחן ערוך כתב ויכרות יהוידע, ולכן הספרדים פוסקים כמחבר, כמרן, ומתחילים מויכרות יהוידע, ומנהגי אשכנז ברובם מתחילים מבין 7 שנים יהואש במולכו. זה לא חשוב, הפרשה היא ביהוידע. מהי הפרשה? ההפטרה כולה היא בועה היסטורית, שכדי להיכנס אליה אני מבקש לרגע אחד, מעין מה שעשינו בשבוע שעבר, כשניסינו להזכיר רק רגע את סיפורו של אליהו ואת הרקע שקדם לו, אני מבקש לרגע אחד להיכנס לתקופה ולמציאות הזאת של יואש. המיוחד בהפטרה הזאת, זה שזה הפרק היחיד שמדבר על 40 שנות מלוכה של אחד המלכים המיוחדים ביותר, יואש. זה הסיפור היחיד המופיע בספר מלכים על המלך הזה, זה המלך היחיד שזוכה רק לסיפור הזה, הוא בדק הבית, הכספים שלקחו ושיפוץ בית המקדש שנעשה בהנהגתו ובהשראתו של יואש, יחד או בהשראתו מלמעלה של יהוידע הכהן הגדול. 40 שנות מלכות לא מופיע שום דבר כפי שמופיע אצל כל מלך אחר. לא המגדלים שנבנו בירושלים, ולא הבארות שהוא חפר, ולא המלחמות, אלא רק סיפור בדק הבית. בהפטרה מסתבר שסיפור בדק הבית היה סיפור שערך במשך כל השנים, ובכל הזמן הזה מגיע דין וחשבון ליואש, והוא מוודא מה קרה, ובאותה שנה שבה נעסוק עוד מעט בהפטרה, הוא מוחה בצורת בדק הבית ומבקש שיפור בעניין, והשיפור הזה נעשה כפי שההפטרה תספר. זה נשמע מאוד פרוזאי וטכני, אבל כדי להיכנס לזה צריך את הרקע. בעצם הסיפור הזה מתחיל כמה שנים לפני. בממלכת ישראל, יואש הוא מלך בממלכת יהודה, בממלכת ישראל קושר קשר יהוא בן נמשי. יהוא איננו ממשפחת המלוכה, הוא קושר קשר ובוגד באחאב ואיזבל. יהוא, כנבואתו של אלישע לאחאב ושל אליהו לפני כן, שלא יישאר לו לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל, נבואה חריפה מאוד, יהוא הוא המבצע של הנבואה הזאת אחר כך. הוא שבט אפו של השם בבית אחאב. ביחד עם הריגתו של אחאב והריגת איזבל, הורג יהוא בן נמשי גם את החברים של מלכי ישראל באותה תקופה, מלכי יהודה, והפעם את אחזיהו. אחזיהו הוא בנו של יהורם, שני מלכים שסרו מדרך השם, והתחברו למלך ישראל והתחברו למלכויות נוספות בסביבה. באותו הקשר של יהוא, ביחד עם בית אחאב נהרג אחזיהו. עתליה, אמו של אחזיהו מגיעה חזרה לירושלים, וברשעות שנראית מעשה טירוף מחריד מכל מעשי הרציחות שראינו בתקופת המלכים, שכולן מחרידות, מחליטה עתליה לרצוח את כל זרע הממלכה. זרע הממלכה פירושו הנכדים שלה, או הבנים האחרים והנכדים האחרים של אחזיהו בנה. לא ברור מה מגמתה, אולי היא חוששת מזה שיהו ימשיך לרדוף את זרע הממלכה, והיא לא רוצה לראות את זה, אולי דברים אחרים לגמרי. היא אגב היחידה, האישה היחידה שזוכה במרכאות להיות מלכה בבית הראשון, ולהבדיל כל כך הרבה מהאישה שהייתה דבורה היחידה השופטת בתוך תקופת השופטים שעסקנו בה בהרחבה לפני כמה שבועות, עתליה היא הקשה והרעה שבמלכי יהודה, אולי שבמלכים בכלל. המקרא קורא לה בדברי הימים, וקורא לה הנכד שנותר, עוד רגע נחזור לסיפור איך הוא נותר, עתליהו המרשעת. אין עוד מי שזכה לתואר הזה חוץ מעתליה. עתליהו המרשעת הזאת מבקשת לרצוח אם כן את זרע הממלכה, ובנס מצליחה יהושבע, שהיא אחות של אחזיהו, כנראה לא בת של עתליה, אם כי זה לא כתוב בפירוש, כנראה אחות מאמא אחרת, מאישה אחרת של יהורם, אבל יהושבע מצליחה בסיוע בעלה, יהוידע הכהן, לחטוף תינוק אחד מהחדר שבו נמצאים בלשון הנוראית התינוקות המומתים שרוצה להרוג עתליה. היא חוטפת תינוק יונק, אחר כך מסתבר שהוא בן שנתו, עם מיניקתו, ומחביאה אותו יחד עם יהוידע הכהן שהוא בעלה 6 שנים בבית השם. בית השם הזה, כך הסתבר לפי חז"ל בהמשך, הוא קודש הקודשים. בסוף 6 השנים האלה, במשך 6 השנים האלה, מולכת עתליה בשלטון עריץ בכל הארץ, בממלכת יהודה. יהו מולך במקביל בישראל, שם כבר התנפץ ביתו של אחאב. עתליה מולכת בארץ, ואחרי 6 שנים לוקח יהוידע הכהן הגדול, שצריך אז להיות כבן 90 לפחות, עוד מעט נראה את זה בפסוקים, לוקח יהוידע הכהן הגדול את יואש כשהוא בן 7 שנים, ממליך אותו, זה בן 7 שנים יהואש במולכו, ממליך אותו, הוא מצליח להוציא את ממלכת יהודה ואת העם מהקטסטרופה שהתרחשה לפני כן, והגיע לאיזשהו שיא, לאיזשהו פיצוץ אצל עתליה. יהוידע הכהן, כשהוא ממליך את יואש, הוא ודאי לא ממליך פה אדם מבוגר שיכול למלוך, הוא ממליך פה ילד בן 7 שנים. הוא מקבל את המלוכה, וסביר מאוד להניח שההשפעה הברורה של יהוידע הכהן שהציל את חייו בדרך מופלאה כל כך להצליח להסתיר מהמלכה הזאת 6 שנים בתוך בית השם, עם קשרי הכהן הגדול כנראה, כמובן, בניסיות הזאת מוציא יהוידע את יואש, ומתחילה המלוכה של יואש בהשראתו של יהוידע הכהן. יואש מולך 40 שנה ועושה את הישר בעיני השם. אחרי תקופה ארוכה, קשה, שקט בעיר, והעיר שקטה, עוד רגע נראה חלק מן הפסוקים, שקט רוחני וגם שקט נפשי, שקט מקשירות ובגידות ורציחות ומתיחויות, ובמשך 40 השנה האלה, כפי שאמרתי בהתחלה, מכל הפרשה לא בא אלא סיפור אחד בלבד, מכל פרשיות 40 השנה, סיפור חיזוקו של בדק הבית. אגב, צריך גם להבין טכנית, חיזוקו של בדק הבית, בית המקדש, היה כנראה תוצר ישיר של הריסת בית המקדש על ידי עתליה. כי בפסוקים המקבילים לפרשה הזאת בדברי הימים, מתואר איך עתליה פורצת פרצות בבית המקדש. אולי נראה רק חלק טנטן ממה שאמרנו עד עכשיו, וננסה להבין איך זה מחובר לעניין של שקלים בהמשך. אבל עכשיו אנחנו עוסקים ביהוידע. ועתליה, אם אחזיהו מקור 5, ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. ואנחנו לא מבינים מה הסיבה, זה גם לא חשוב לנו. האם יש פה יותר מעשה טירוף? אם כי המקרא קורא לזה בשם המזידי ביותר רשעות ולא טירוף. ותיקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו. נדמה לי שהפירוט הזה מראה שסביר להניח שהיא לא בת עתליה, כי אז היה כתוב ביתה. אז עתליהו היא אם חורגת או אישה אחרת של אביה. ותגנוב אותו, סליחה, ותיקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו את יואש בן אחזיה. בדברי הימים היא נקראת גם בתואר שלה אשת יהוידע הכהן. ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מיניקתו בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא הומה. ויהי איתה בית השם מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת עליו. בהמשך עוד נגלה שסיפור הנס המתמשך הזה של 6 שנים יתפוס בעוד 10 שנים את העם, לא רק לטוב, גם לדברים אחרים. אבל סיפור הנס הזה, שהופך להיות לאיזה מין מיתוס, להבדיל, תופס את העם ונגיע אליו בהמשך. הפרשה מספרת את ההמשך, ואז יהוידע קושר את הקשר על עתליה, מצליח להוציא את עתליה מהתמונה, עתליה מומתת, ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם. להיות לעם להשם ובין המלך ובין העם. אני מיד אחזור לפסוק הזה, פסוק מסורבל. כאן לוקח יהוידע את יואש, שם אותו למלך וקורת ברית בין השם ובין המלך ובין העם. אני אחזור לפסוק הזה כמו להפטרה כולה, אבל כדי להסביר את המשפט שבו פתחתי שפרשת יואש ויהוידע היא בועה, הזכרתי את הדברים שהתרחשו לפני. אני חייב להזכיר את הדברים שמתרחשים אחרי. רק אחר כך נחזור להפטרה עצמה. כי מפטירין ביהוידע, בכל הסיפור של יהוידע. ממליכים את יואש, יואש מחזק את בדק הבית, ואחרי שמסתיים חיזוק בדק הבית, אני קורא את סופו של פרק י"ב, בסוף העמוד שלפנינו מצד שמאל, ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. שימו לב לאיזו שלווה, לאיזה אמון פנימי מגיעים. בכלל לא מבקשים דוחות, לא מבקשים חשבונות, כולם יודעים שבאמונה הם עושים. הכל באמת, באמונה כזאת, באמון אמיתי. כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית השם, לכהנים יהיו. ובשבת נשים בעזרת השם לב, כאן מסתיימת ההפטרה. בעברית שלנו, כאן מסתיימת הבועה. אבל פרשת יהוידע עוד לא הסתיימה. עד כאן 40 שנה של יואש, שאם תסתכלו רגע מצד ימין בתחילת פרק י"ב, איך הוא מתואר? ויעש יהואש פסוק ג' הישר בעיני השם כל ימיו, אשר הוראו יהוידע הכהן. נכון, הבמות עוד לא לגמרי שרו, אבל בדק הבית זה עניינו של יואש. הוא מקבל את השראתו של הכהן, והחיבור בין כהונה למלוכה מקבל תאוצה חיובית אדירה. צריך להבין, כשאנחנו עוסקים בחיבור בין כהונה למלוכה, אנחנו עוסקים בדבר מהותי מאוד, שעוד מעט יהיה מרכז העניין. המלך, המדינה, הממלכה, מקבלת את השראתה של הכהונה, והכהונה לא מבקשת את הממלכה לעצמה, אלא יהוידע ממליך את יואש, ומבין שהוא חייב לפעול מכוחה של הממלכה. חיבור מרתק בין הכלים לתוכן, בין הדת למדינה, בין הכהונה לממלכה. מגיע לזה. אז יעלה חזאל מלך ארם. את זה כבר לא נקרא בהפטרה, אבל כאן הכל נמצא. וילחם על גת וילכדה, זה ממלכת יהודה. וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים. והנה תראו את ההתהפכות של המלך הצדיק והישר יואש. ויקח יואש מלך יהודה את כל הקודשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה ואת קודשיו שלו, 40 שנה הוא עסק בזה, ואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית השם ובית המלך, וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלים. שוחד, דיפלומטיה. איפה הרגישות לקודשים, למקדש, לבדק הבית, למלחמות של יואש על בדק הבית, לתביעות המוסריות בתוך ההפטרה של יואש עצמו מיהוידע הכהן הזקן, שישפרו עוד יותר את בדק הבית? מה שהוא קרא כאן. אבל בזה זה לא נגמר. ביתר דברי יואש וכל אשר עשה לו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, ומה הסיום? ויקומו עבדיו, ויקשרו קשר, ויקו את יואש בית מילו היורד סילה, ויוזבת בן שמעת ויוזבת בן שומר עבדיו היקוהו וימות, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך המציאה בנות אחת. 40 שנה אדירות מסתיימות במשבר. עוד פעם קשר, עוד פעם בגידה, הורגים את יואש. חזאל עלה, בספר מלכים לא מנסה לעשות כאן שום הסבר היסטוריוזופי כזה או אחר למה קרה. הוא רק מתאר את העובדות. חזאל עולה, יואש נותן לו את כל הזהב ואת כל הקודשים, חזאל הולך מירושלים, יואש מצליח מדיני להינצל ממלחמה עם חזאל, ואז מתחילה מלחמת אחים בפנים, קושרים עליו קשר, העסק נגמר ומלך חדש. את מה שחסר כאן משלים המקרא בפרשה המקבילה בדברי הימים. במקור 9. ויזקן יהוידע, ויצבע ימים, וימות בן 130 שנה במותו. זקן מאוד. אגב, אם הוא בן 130 שנה במותו, מכאן ברור שכשהוא המליך את יואש שמלך 40 שנה, הוא היה בן 90. הוא בן 130 במותו, ויואש מלך 40 שנה. באו שרי יהודה, והשתחוו למלך. למי? ליואש. אז שמע המלך עליהם. לא כתוב פה כלום. מה הם אמרו לו? למה הוא שמע? מה הם רצו ממנו ואת מה הוא קיבל? ויעזבו את בית השם אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי כסף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. שמים לב שבדברי הימים המקרא מתאר את החטא הדתי מפורש לחלוטין. וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בם, ולא האזינו. עד כדי כך לא האזינו, אותו יואש המלך, אותו המלך שתחת יהוידע כל ימי חיי יהוידע החזיק בצורה הפלאית ביותר את בית המקדש, אין מלך שמתואר רק כשומר בית המקדש, אפילו לא חזקיהו ודוד, לא שלמה, רק שומר בית מקדש הוא היה. תראו לאן הוא מגיע עכשיו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן. זכריה, היחוס ברור, בנו של יהוידע הכהן. יהוידע, כשיואש נולד, היה כבר בן 80 ומשהו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן. ויעמוד מעל לעם, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו? כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם. ויקשרו עליו, וירגמוהו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. אנחנו שומעים? אותו יואש שבבית השם הצילו את חייו, במצוותו הורגים את זכריה הכהן הגדול בבית השם. מה קרה? אז יהוידע מת, נו, 40 שנה הכל היה בסדר, מה התרחש פתאום? ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו, וכן מותו אמר זכריה, אם מותו אמר יירא השם וידרוש. דורש דמים אותם זכר. לזה קראתי בועה. מפתירים ביהוידע, כל הפרשה הזו היא פרשה שתחילתה בשחיתות אדירה שמגיעה לשיא אצל עתליה, סבתו של יואש התינוק. סופה עם מותו של יהוידע בשחיתות אדירה שמגיעה לרציחתו של כהן ונביא בבית השם במצוות המלך, ובאמצע 40 שנה שלא מספר לנו המקרא עליהם. ואנחנו למדנו שכשלומדים מה רוצה המקרא צריך גם ללמוד מה לא מספר המקרא. שלא מספר לנו המקרא עליהם אלא את היות המלך עוסק בבדק הבית. השאלות הן מרובות. מה באמת קרה פתאום ליואש? מה היה לפני כן? בואו נחזור רגע לפסוקים במקור 5. יהוידע מבין את המצב בעם. מה שבעצם קרה אצל עתליה הוא סיום התפוצצות של ממלכה שהתנתקה מכל ערך. הבוז המוחלט לכהנים, הבוז המוחלט לנביאים, היחס המבזה שעסקנו בו בשבוע שעבר עוד בדור שלפני לאליהו, המתח האדיר שבין הממלכה שמתחיל בממלכת ישראל ועובר לממלכת יהודה, שבין הכלים לבין התוכן, שבין המדינה לבין החזון שלה, שבין נושאי התפקידים השולטים לבין מתווי הדרך, הכהנים בלשון הנבואי. המתח הזה מוביל להתפוצצות. בעברית אחרת הייתי אומר, הכלים בולעים את השחקנים. השחקנים שפיתחו את הכלים מבלעים על ידי הכלים בעצמם. את אותה ממלכה אדירה שמפתחים יהורם ואחזיהו, שנוקטים בעצמם בשיטות של רציחות פנימיות כל הזמן, אותה ממלכה כובשת אותם, ויהוא שבא לתקן את הממלכה בבית ישראל, הורג עכשיו את הממלכה הזאת. לא יודע מה הוביל את עתליה למעשה שהיא עשתה, אבל המעשה שהיא עשתה הוא התיאור הקשה ביותר, הספרותי העצום והקשה ביותר שאפשר לתאר, של שבירת המיתוס הממלכה. היא הורגת בעצמה את כל זרע הממלכה. היא מולכת על כל הארץ בממלכת ייאוש של אחרי המבול. אין לה שום המשך. עריצות מוחלטת. כדי להצליח לעשות את זה, היא חייבת לעצמה לשבור את בית השם ולשבור כל מה שמזכיר לה כהונה, כי כל מה שמזכיר לה כהונה מזכיר לה חובות, שאיפות, חזון, אחריות, משהו אחר לגמרי. הייאוש שנמצא בביטוי של עתליה הוא ביטוי קיצוני לייאוש שעם חש, כשאין חזון ואין כלום ואין למה, והכלים מתחילים להיות כבר לא נקיים בלשון המעטה. הכל כבר מריח רע. כל המציאות כולה היא אינטרסנטית וקושרת קשרים והורגת ומסוכנת ומאבדת כל עת. ועתליה באיזה מין ביטוי אדיר שוברת בעצמה את כל העתיד ומחכה לראות את זה נשבר. סבתא שהורגת את כל נכדיה. יהוידע הכהן הוא דמות מעניינת מאוד. יהוידע הכהן, תשימו לב קודם כל לעניינו המשפחתי, הוא כהן גדול, היו עוד כהנים גדולים. אבל היה רק עוד כהן גדול אחד עד עכשיו עם אותו ייחוד. יהוידע הכהן נשוי ליהושבע, אחות אחזיהו, בת יהורם. נכון? זאת אומרת, יש כאן נישואים בין הכהן הגדול לבת המלך. זה דבר מאוד חשוב. הקשר הנישואי בתקופת המלכים, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא אומר. בסוגריים, הפעם האחרונה שפגשנו כהן גדול שמייחסים אותו ואת אשתו באותו ייחוס משלב, זה היה אהרון הכהן בעצמו. אהרון הכהן לוקח לאישה את אלישבע, שתוארה הוא אחות נחשון בן עמינדב. זה נחשון לשבט יהודה, זה הכהן הגדול שמתחבר עם שבט יהודה, עם שבט הממלכה, ומאוד מעניינים אפילו השמות של שתי הנשים, שהן הנשים שמחברות ממלכה וכהונה, אלישבע ויהושבע. שניהם אותם שמות. והשבע בכל נושא הממלכה גם הוא יוצר כמובן הרבה הבנה וחשיבות. יהוידע הכהן מחביא את יואש, תינוק בן שנה, בבית השם. יש לו כוח לקשור קשר על עתליה, כי עובדה שאחרי 6 שנים הוא מצליח בקשר הזה. וכשהוא מצליח, אנחנו נראה עוד רגע בפסוקים, יש הקלה עצומה בעיר. והעיר שקטה, התיאורים בפסוקים הם של שמחה. פתאום העיר השתחררה מפחד, ממחנק טירופי של עתליה, שרוצה להרוג כל עתיד, שנמאס לה פשוט להמשיך את הממלכה. אילו היה רוצה יהוידע, הוא היה יכול לעשות את הדבר הפשוט הבא, וכאן מתחיל הכל. הוא היה יכול בעצמו להרוג את עתליה, בדיוק כמו שהוא עשה אחרי 6 שנים. לא לתת לשש שנים של מחנק וסבל בירושלים להתרחש, ולקחת את ההגה. אבל הוא לא עושה. הוא מחכה שש שנים, וממליך מה שנקרא היום ינוקה. הוא מציל את התינוק היונק, יחד עם אחות ובת המלך הקודמת, אגב, בת המלך האמיתית, עתליה היא אישה שבאה מבחוץ, היא הגבירה שהמלך לקח. יהושבע היא ביתו של המלך יהורם. ונציגת הממלכה ונציג הכהונה מחביאים את התינוק הזה, ויוצרים עכשיו מודל חדש. מלך שמומלך על ידי ברית שעורך אותה כהן גדול, והממלכה כן תתקיים, אבל היא תהיה ממלכה מוסרית. בעברית אחרת, אם היה רוצה יהוידע לענות לשאיפות של העם שכבר נקעה נפשו מהממלכה המושחתת, הוא רק היה צריך לשבור את הכלים ולהגיד, תמה תקופת הממלכה, הנה כהונה גדולה. כהן גדול, זקן, נערץ על כל העם, אנחנו רואים את זה בפסוקים הבאים, מיד נראה, זה כל מה שהיה צריך. אבל הוא לא רוצה לעשות כך. הוא רוצה ממלכה, והוא רוצה לנסות להראות ממלכה של כהונה. בדיוק כמו שקראנו רק לפני כמה פרשיות, רגע לפני הר סיני. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא לוקח את יהואש, אני מדלג מקוצר הזמן על הפסוקים הפותחים, אולי רק נסיים שם בפסוק כף במקור חמש מצד שמאל, פסוק יוצאת אולי נראה רגע במהירות את זה, וישם הכהן פקודות על בית השם, ויקח את שרי המאות ואת הקריב ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית השם, את המלך זה הילד הזה עכשיו, את יהואש בן שבע, ויורידו את המלך מבית השם, מובן למה, נכון? כי הוא מתחבא שם כבר שש שנים, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, אתם שמים לב למלך שמומלך כשהוא בא מבית השם, אנחנו רואים מה קורה פה עכשיו מבחינה מהותית, הוציאו מלך מבית השם, ושמים אותו בבית המלך, שזה סמל אדיר, וישב על כיסא המלכים, הוא מלך, לא שוברים את הממלכה, אנטי עתליה, אבל הוא בא מבית השם, וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך. בן שבע שנים יהואש במולכו. בשנת שבע ליהוא מלך יהואש, וארבעים שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני השם כל ימיו אשר הוראו יהוידע הכהן. רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. אני מדלג על כל הפסוקים מקוצר הזמן, יהואש פונה ליהוידע ופונה לכהנים ואומר להם, מדוע לא חיזקתם את בדק הבית? הוא מבקש לשנות דבר אחד בבדק הבית. עד להערה שיהואש מאיר, היו לוקחים הכהנים מהכסף שנתנו להם, והם עצמם הפרישו מכספם לבדק הבית. יהואש דורש לשנות את האסטרטגיה. הוא מבקש שישימו ארון, ויעשו בארון חור, וישימו את הארון בכניסה לבית המקדש בימין למזבח, וכל אחד מעם ישראל יכניס לתוך הארון הזה את תרומתו, וכל אחד מעם ישראל יחוש שהוא שותף בבדק הבית. כך נעשה, והסיום הוא שהבית בנוי, שמחה, באמונה הם עושים את הכל מקבלים. זאת התקופה של יואש. איך הברית הזאת מתחילה? אני חוזר ברשותכם לפסוק הפותח במקור חמש מצד שמאל למעלה. ויכרות יהוידע, זה פסוק פתיחה יסודי מאוד, את הברית, שימו לב לסרבול, בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם, ובין המלך ובין העם. מה כתוב פה בכלל? יהוידע עשה דבר מאוד פשוט. תראו את רש"י מאחורה. מקור 6. בין השם ובין המלך ובין העם. מקור 6 למעלה בראש העמוד. הברית הייתה, רש"י, שיהו המלך והעם אחרי השם. ורק אחר כך בין המלך ובין העם שיהו עבדים למלך. זאת המהפכה ההיסטורית שהתרחשה. לא עוד מלך שיכול להפוך את עבדיו לעבדים נרצעים מפני שהוא מלך. קודם כל, הברית היא בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם. מי להיות לעם השם? כולם, קודם כל המלך. רק מלך שהוא עצמו עבד לאלוהים. רק מלך שעבדותו היא הנושא המשתף אותו עם נתיניו. כי הוא עבד לאין סוף, כי הוא עבד למלך מלכי המלכים. רק מלך כזה יש לו את הזכות המוסרית לדבר אל עבדיו, כי הוא לעולם לא רואה אותם כעבדים. כי הוא לא המלך. הוא בסך הכל עבד השם שיושב על כיסא המלכים. את האנטיתזה לאחזיה ולאחאב וליורם ולאיזבל בישראל ולעתליה המרשעת, מבקש יהוידע ליצור בסינתזה בין הכהונה למלוכה. ודווקא במעמד הזה, הכהן הגדול מלמעלה, כבר ישיש, כבר זקן, המלך מלמטה, צעיר, אפילו צעיר מדי, אבל צעיר מספיק כדי להיות מושפע מהכהן, והכהן הגדול הוא זה שיקבל את הפקודות מהמלך. אבל המלך יעסוק בבית המקדש. זאת הסינתזה שרוצה לראות יהוידע. לכן סופו הוא שהוא נקבר בקברי המלכים. כהונה ומלוכה לא הולכים יחד. מלוכה זה פוליטיקה. מלוכה זה, 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 זה המון דברים אחרים. כהונה זה מקדש. ויהוידע גילה את היכולת הנדירה לשלב את שניהם. מה קרה כשיהוידע מת? פרשת השקלים של יהוידע היא לא בדיוק פרשת שקלים, אין שם חצי שקל. פרשת השקלים של יהוידע היא פרשה מאוד פשוטה. יואש, בתקופה היפה, הטובה, ב-40 השנה, תחת השפעת יהוידע, מבין שכדי להפוך את העם לעם שתופס, שיש ממלכה שקשורה למקדש, צריך כל אחד ואחת בעם הזה לחוש קשר ישיר למקדש. לא נותנים כסף לכהנים והם מפרישים. כל אחד מישראל צריך לדעת, הוא אחראי על בדק הבית. הוא מחובר לבית הזה, הוא בונה את בית המקדש. בית המקדש איננו איזה מין אי של כהנים שעוסקים בענייני קורבנות ודת. בית המקדש הוא התוכן הפנימי של העם. יהוידע מת. אז מה קרה? עד, שוב מקור 9, באו, מקור 9, שרי יהודה, זה הפסוק המודגש, וישתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. וחז"ל אומרים כאן מדרש נורא, כי הרי הפסוק לא אומר כלום. ברור שהמלך שמע עליהם, ומה קרה? ויעזבו את בית השם אלוהי אבותיהם. מה הם אמרו? הם כנראה אמרו משהו שקשור לזה. איך מצליחים להפוך את אורו של אדם שכל מעשה ממלכתו היו בית המקדש? מקור 10, מדרש תנחומא מזעזע, אבל האמת הגדולה ביותר שיכולה להיות כשעוסקים בממלכה וכהונה, במדינה וממלכה וכהונה ביחד. יואש, זה הצדיק שעסקנו בו מקודם, עשה עצמו אלוה. שנאמר, ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וכו'. אגב, הביטוי עשה עצמו אלוה אנחנו מכירים מפרעו. המלך היהודי היחיד, נדמה לי היהודי היחיד, שחזל אומרים עליו את הביטוי הזה, זה יואש הצדיק. פרעו, נבוכד נצר, ויואש. היה עוד גוי, פלעם, יואש נכנס לתוך. אמרו לו, הפסוק לא כתוב בדיוק מה הם אמרו לו. בואו נקשיב. אלוה אתה, אילולי שאתה אלוה, לא היית עושה 6 שנים בבית קודש הקודשים. הם גדלו על הסיפור הזה. כולם ידעו את הסיפור. כהן גדול לא היה נכנס, ממשיך המדרש, אלא פעם אחת ביום הכיפורים, והיו הכל מתפללים עליו שייכנס בשלום. ואתה עשית שם 6 שנים. אילולי שאתה אלוה, לא היית חי. תשימו לב, הם חוזרים כמה פעמים כדי לשכנע אותו שהוא אלוה. אחרי שמשכנעים אותך, אתה בהחלט מתחיל להאמין בזה. באותה שעה, קיבל מהם. שימו לב עכשיו מה קורה כשהמדינה מתנפחת. כשהמלך מתחיל להיות ערך עליון. אז שמע המלך עליהם. מיד הודיעו הקדוש ברוך הוא שהוא בשר ודם. מכתיב להמשך הפסוקים בדברי הימים, ואת יואש עשו שפטים כמו פרעה. וכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. הוי ידעו גויים אנוש המה סלע. מה פשוט? איך יואש עשה עצמו אלוה? מה קרה פה? קרה פה דבר הכי פשוט שיכול להיות. כל עוד יהוא ידע חי, יואש מקבל מרות. שרי יהודה פותחים את הפה כשהוא ידע מת. יש להם מגמה לשנות אווירה. לשרי יהודה יש אינטרס ברור של שרים ביהודה להיות מקורבים מחדש, כי יהוידע הכהן דחף אותם החוצה. הם רוצים לשרוד, הם רוצים להתקדם, הם רוצים לעלות. הם מבינים שכדי שזה יתרחש צריך לנפח את המלך ולעלות אותו למשהו אחר. הם פונים אל המלך ואומרים לו פחות או יותר את הדבר הבא. אתה כל ימיך חי בתחושה שאתה חייב את חייך ליהוידע. לכן כל מה שעשית 40 שנה היה רק בדק הבית. טיפחת ממלכה, אולי טיפחת ממלכה מדינית וכלכלית, אבל אתה לא שם לב. אתה בהיסטוריה תישאר תמיד כינור שני. ההיסטוריה תספר על יהוידע. מפתירים ביהוידע. בכלל לא ידברו עליך. יש לך דרך אחת להיכנס להיסטוריה חזק. יהוידע פשוט ניצל אותך 40 שנה. הרי לא הוא הציל אותך, לא החיבור הזה של הכהונה והממלכה יצר את זה. יש לך כוחות אדירים, בוא תנסה אותם. אתה הרי אלוה. איך יכול היית להחזיק 6 שנים בבית קודש הקודשים אם אתה לא אלוה? ועוד פעם אלוה, ועוד פעם אלוה, ועוד פעם אלוה. וזה מעניין, ואדם קונה את זה. למה לא? קשה בעצם להיות מלך ולא להרגיש אלוה. צריך את יהוידע כדי להיות מלך ולחוש עבד. ניסינו לתפוס מקודם מאיפה כפיות הטובה הנוראית הזאת של אדם ש-40 שנה חי מכוחו של יהוידע, להרוג בבית השם את בנו של יהוידע, שוודאי היה זקן ממנו, את זכריה הכהן. התשובה היא פשוטה. באותו הרגע שיואש הופך להיות אלוה, מי שמזכיר לו כל הזמן שהוא לא אלוה, זאת הדמות הזאת של זכריה. הוא חייב להשתחרר מהמתח הזה של הכהן, שעוד כל הזמן מזכיר לו שהממלכה הזאת בלי התוכן שלה תהפוך להיות גולם שיהרוג את יוצרו. זה כלים שאם אינך יודע ליצוק בהם תוכן, הם הכלים המסוכנים ביותר. משפט המלך של שמואל. יואש חי 40 שנה בצילה של הברית שנחרטה ומן הסתם הייתה כתובה חקוקה לפניו על הקיר כשהוא היה בן 7. ויכרותי או ידע ברית בין השם ובין המלך ובין העם להיות לעם להשם. רק אז אתה תהיה מלך. אבל אתה והם שווים בפני מלך מלכי המלכים. ויואש רוצה להשתחרר מזה. שרי יהודה, הבוחשים, הפוליטיקאים שמבקשים את כבודם שלהם, בכלל לא את כבודו שלו. רק הם זקוקים לצורך כבודם שלהם לרומם אותו. עושים אותו אלוה, ושוב הממלכה הופכת להיות לערך אלוהי. כמה פעמים כבר הזכרנו וכמה פעמים חווינו בחיים שלנו את זה. את אותה ממלכה גדולה שמעבר למסך הברזל, שצעקה דורות שאין אלוהים בארץ, והפכה את מלכיה עצמם לאלוהים. ובכל כיכר וכיכר הפכה איזה אריץ אחר לאלוהים אחר. כי יש אלוהים, רק השאלה מי הוא יהיה. אתה או הוא? אם זה יהיה אתה, אותה הממלכה תהיה הרבנות שמקברת את בעליה. הסררה שמקברת את מי שעוסק. כי אין לך דבר יותר מסוכן מהסררה הזו, מהממלכה הזו, מהשיטה הזו. אבל אנחנו לא כהנים בלבד, אנחנו אמורים כן ליצור ממלכה. ואז כמה הדמות הזאת של יהוידע, והיא מבקשת להמליך מלך. אבל מלך שלוקחים אותו מבית השם ושמים אותו בבית המלך על כיסא המלכים, וחרותה לו הברית בין השם ובין המלך ובין העם. זכריה מת. סיים הפסוק במשפט נורא. ולא זכר יואש המלך בסוף מקור 9 החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו ויהרוג את בנו, כמו הסבתא היא שהרגה את הנכדים. וכמותו אמר ירא, וכמותו של זכריה אמר זכריה, ירא השם וידרוש. אחד מהמדרשים הקשים ביותר באגדות החורבן, המזעזעים ביותר, מזכירים את דמו של זכריה. ועל אגדת החורבן הזאת מבוססות קינות מרתקות של 9 באב בכל מיני נוסחאות. וזאת האגדה במקור 11, ובלימודה נעמוד ונסכם את הכל. אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים. בבקעה זו, זקן אחד מאנשי ירושלים בחורבן הבית. בבקעה זו, הרג נבוזרדן רב טבחים. אנחנו מדברים פה בסוף בית שני. זכריה ויהוידע בית ראשון. בבקעה זו הרג נבוזרדן רב טבחים 211 ריבו. ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת. עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה. לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. ואז נספר את הגמרא, והשארתי את זה בכוונה בארמית הזאת, נתרגם תוך כדי. אשכחי פגש, ראה, מצא, נבוזרדן הזה, נבוזרדן רב הטבחים, אשכחי לדמי דזכריה דהווה כמרתח וסליק. ראה נבוזרדן את דמו של זכריה שהוא עדיין תוסס ועולה. 252 שנה אחרי הריגתו. אמר, מי היי? אמר ליהודים, מה זה הדם הזה שכל הזמן ממשיך לצוס? אמרו לי, דם זבחים דאיש תפיך. זה דם זבחים של קורבנות, של עולות, של שלמים, שנשפך פה. הייתי דמי, הביא עוד דמים, ולא אידם. והדם לא נדם. והדם תוסס ורותח ועולה. אמר להו, מבוזרדן, אי אמריתו לי, מוטב. אם תאמרו לי את האמת, אתם משקרים. אם תאמרו לי את האמת, מוטב. ואיליו, מסרקנה לבשרייך ובמסריקי דפרזלי. ואם לאו אסרוק את בשרכם במסריקות של ברזל, כמו רבי עקיבא. אמרי לי, אמרו לו, נקשיב בפנים, מה עם אימא לך? מה אנחנו יכולים להגיד לך? אנחנו יכולים לשקר? נביא אהב הבן, היה בינינו נביא. דהבה כמוך אכלן במילי דשמיה. היה מוכיח אותנו בענייני שמיים, על התנהגותינו. קמין אני לווי, וקטלין אני. קמנו עליו, והרגנו אותו. והא כמה שנים דלא קנייך דמי, ותראה כמה שנים דמו לא נח מאז. מה אמר זכריה כמותו? יירא השם וידרוש. תראו את סיום האגדה הזאת. אמר להו, אנא מפייסנה לי, אני נבוזרדן הרשע יודע בדיוק איך מפייסים כאלה דמים. זה השטח שלי. הייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה. הביא את חכמי הסנהדרין הגדולה והקטנה. את חכמי ישראל. קטל ילווי, הרג את כולם עליו. ולא נח אדם. הייתי בחורים ובתולות, קטל ילווי, ולא נח. הייתי תינוקות של בית רבן, קטל ילווי, ולא נח. אמר לי, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים. ניחא לך דאבדינו לכולו. נוח לך שאני אביא את כולם ואאבד עד שאתה תרגע? כי דאמר לי, הכי, נח. חז"ל במדרש הזה ביקשו ללמד אותנו את פרשת יהוידה. הדם הזה של זכריה הוא הדם של הנתק בין הכהונה לממלכה. איך מקונן את הקינה שם בתשעה באב, כאשר העם בא ובוכה, אם תאכלנה נשים פרים עוללי טיפוחים על לילי, ורוח הקודש עונה להם, אם תאכלנה נשים פרים, הם אומרים, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, הם לא מזכירים. זה לא סתם מדרש. את כל החורבן, את הדם התוסף, את מאות שנות תסיסת דמו של זכריה, רואים חז"ל כחיבור אחד. לא צריך שום אויב מבחוץ. הממלכה עצמה, ההסתעבות עצמה, הכלים עצמם, אותם כלים שאנחנו בעצמים בונים, אם לא נדע לתת לכלים האלה את החזון שלא יאפשר לנו לעשות את עצמנו אלוה. אותם הכלים יהפכו בסוף לאתליהו המרשע. יואש, בזמן צדקותו, הוא ההפטרה של פרשת שקלים. פרשת שקלים עוסקת במחצית השקל, שהעשיר לו ירבה והדל לו ימעיט. יש נדבות שנותנת רק החברה העשירה, יש נדבות שלא מסוגלת לתת חברה אחרת, יש רמות רוחניות ששייכות לאליטה כזאת, לאליטה אחרת. יש דבר אחד בעם ישראל שחייב לכלול את כולם, ואם מישהו אחד לא נתן אותו, גם תרומתו של העשיר הגדול ביותר לא תחשב. ולא מזבחות ולא דברים גדולים ששייכים לרמות אחרות. מכספי מחצית השקל בונים שני דברים. בונים את אדני המשכן ושומרים את הכסף לקורבנות התמיד של כל העם יום יום. בראש חודש אדר מתחילות ארבע הפרשיות. זה חייב להיות בראש חודש אדר הסמוך לניסן, כי זה לא דין באדר, זה דין בערב ניסן, זה דין בערב הגאולה, זה דין בערב פסח. לפני שקוראים את פרשת הטהרה של פרה אדומה, את פרשת החודש הזה לכם של הקמת המשכן בראש חודש ניסן, את פרשת מחיית עמלק וזכירת עמלק של המלחמה לפני הכניסה לארץ, לפני שנכנסים אל חג הגאולה של פסח, פותחים את הכל ביהוידע. הגאולה הזו שאנחנו הולכים אליה יכולה להיות הקבר שבו נקבר. קבלת הכלים, קבלת הממלכה, היא לא ערובה לשום דבר. קבלת הכלים יכולה בסוף להפוך להיות כלי הקיבול שעליו יגדלו אחזיהו ויורם ועתליה. הקמת שרים של יהודה כפופים ליואש בלי יהוידע יכולים להיות בית הגידול להריגתו של זכריה בבית השם. הגאולה היא לא קבלת הכלים, אבל הגאולה היא גם לא הבריחה מהכלים והקמת כהונה מנותקת מממלכה. הגאולה היא מפטירין ביהוידע. אין טעם להתחיל את המסלול בלי לתפוס את המודל של יהוידע הכהן. כהן אחד גדול בעולם, שנקבר בקברי מלכים. כהן אחד גדול בעולם, שהמליך מלך, והצליח לחזק את בדק הבית, על ידי המלך, ונשמע לפקודותיו של המלך. זאת הפתיחה לכל סיפור אדר וניסן. יש עוד פרשיות בנביאים על מחצית שקל, אבל זאת הפרשייה שמתחילה את הגאולה. ללכת אל היעד הזה בלי המודל של יהוידע יכול להפוך חלילה להיות ההפך הגמור, האסון הגדול ביותר של אותה שאיפת גאולה. על הציר הדק הזה, העדין הזה, בין גאולה לגאולה, בין ממלכה לממלכה, בין עתליה הרשעה ליהוידע הכהן הגדול. על הציר הזה אנחנו מתחילים ללכת בדרך לקראת הפסח. ואת הציר הזה פותחת ההפטרה שביקשו חז"ל בדייקנותם במילה אחת לומר. לא מפטירים בויכרות, לא מפטירים בבן שבע, לא מפטירים במילה שפותחת. מפטירים בי יהוידע. לומדים את הדמות ונכנסים לארבע הפרשיות ולפסח אחר כך. ערב טוב.